שלום לכל מאזינינו היקרים, השבוע לקראת שבת י"ט בכסלו שחל בשבת, ראש השנה לחסידות שחל להיות בשבת. אז אנחנו נפתח באמירת לחיים, לחיים לחיים, שגות יום טב, שבת פעילה, עם הרבה שנת חסידות פוריה, לחיים. שבוע שעבר, ויצא יעקב מבאר שבע, כולנו למדנו שהוא בעצם יצא מבאר שבע, 770, מ-770, וילך חורונו, הוא הלך לשליחס, אצל לבן הארמי. בסוף פרשת ויצא הוא גמר את השליחס, כפי שנראה בהמשך, וחזר לארץ, למקור. אם אתם חושבים שהשליחס נגמרה, לא. פרשה הבאה מתחילה וישלח, עוד הפעם שליחס. אז בואו נראה איזה מסרים מסתתרים, חבויים בפרשתנו, שקשורים ליוטט בכסלב, חג הגאולה של החסידות של אדמו"ר הזקן. מתחילה הפרשה. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר, שדי אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו. כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי, ואיחר עד עתה. התשקפתי עד עכשיו. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. ואז מה? ויש לך להגיד לאדוני, מה יש לי? למצוא חן בעיניך. רש"י מתעכב מיד, מה זה הגרתי? אומר רש"י, גרתי, לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר. כל הזמן הייתי שם גר, אזרח זר. אינך כדאי לסנוע אותי על הברכות שאביך ברכני. הווה גביר לאחיך, שום גביר ושום אחיך. במילים אחרות הוא אמר, כל הגניבה הזאת לא השתלמה, ואין לך מה לכעוס עליי, כי כשגונבים ברכות זה במילא לא מועיל כלום. והראיה, שור וחמור יש לי, אבל זה לא מהברכה, מטל השמיים ולא משמני הארץ. אז אם כך, אתה יכול להירגע מכעסך עלינו, לא לקחתי לך כלום. זה פירוש ראשון. פירוש שני, דבר אחר, גרתי, הוא הראה שבגימטריה תרייג. מה זה בא לומר? כלומר, אם לבן הרשע גרתי, בכל זאת, ותרייג מצוות, שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. עד כאן הרש"י. אם ננסה לעשות שיקול בין שני הפירושים, הפירוש הראשון מאוד מובן, שמה מספר לו את כל זה, הוא רוצה לקראת המפגש, אחרי כל כך הרבה שנים, הוא רוצה להרגיע את רוחו, את זעמו, על זה שהוא גנב לו את הברכות, תראה, זה לא הועיל לי כלום. אז זה הגיוני שהוא אומר לו את זה כדי לשכך את כעסו. אז מה צריך עוד פירוש, רש"י? מה חסר בפירוש הראשון? נראה לי שמה שחסר בפירוש הראשון הוא שאין לפירוש הזה שום קשר להמשך ואיחר עד עתה. זאת אומרת, יש פה גם התנצלות, אם אתה באמת רוצה לעשות שלום איתי, מה התעכבת כל כך הרבה? היית בא אחרי שנה, אחרי שנתיים, כל כך הרבה שנים. אז הוא אומר, ואיחר עד עתה, מה זה קשור עם זה שהברכה לא הועילה לך? היית אומר רק שעם לבן גרתי, זהו, הברכה לא הועילה, הייתי גר. מה אתה מוסיף, ואיחר עד עתה, למה? מה הסיבה לאיחור הממושך הזה? אז לכן כנראה רש"י נאלץ להוסיף עוד פירוש, זה במלשון, הוא הודיע לו שהוא קיים שם, שם. במקום הגלות הוא קיים את כל התרי"ג מצוות ללא רתיעה. זה קצת מוזר, כי גם הפירוש השני, לכאורה יש בו את אותו חיסרון של הפירוש הראשון. בסדר, אז קיימת את תרי"ג מצוות. זה סיבה לאחר עד עכשיו? למה? כמה זמן לוקח לקיים את תרי"ג מצוות? עשרות שנים? אם זה לכל החיים, אז גם עכשיו אל תבוא. אבל זה שקיימת תרי"ג מצוות, זה לא סיבה להתאחר כל כך הרבה במפגש עם אחיך. אז מה ענית לי בעצם? אז התירוץ השני לא הועיל יותר. אבל מלבד זאת, כל המפרשים שואלים, מה אתה בא לספר לאיסוף הראשו? שמה, איסוף כאחי היקר, אל תדאג, לא התקלקלתי שם אצל לבן. שמרתי תרי"ג מצוות, לא למדתי מעשיו הרעים. אפשר לחשוב שאם הוא לא היה שומר תרי"ג מצוות, עשיו לא מוכן לקבל אותו, כי הוא לא רוצה חרדים. מה זה מצחיק? מה זה, מה נפקים מן אלוהים? שמרת מצוות, לא שמרת מצוות. עוד הערה של הרבי בשיחתו. כידוע, כשיש ברש"י שני פירושים, למרות שהם נראים שונים זה מזה, צריך להיות איזה נקודת קישור ביניהם. שואל הרבי, מה הקשר? בפרט ששני הפירושים על אותה מילה, גרתי. זה שהפירוש הפשוט גרתי, הייתי גר, ולא תושב קבוע. דבר שני, קיימתי תרי"ג מצוות. מה הקשר בין שני הפירושים עליו? מכל השאלות האלה נראה שבדוסיח הזה שבין יעקב לעשיו אחיו על ידי הטלגרמה שהוא שלח על ידי השליחים, תמון פה איזה רעיון עמוק בפנימיות התורה שצריך אלתר רבי שיחשוף את זה. אז בואו נראה את הנקודה המתומצתת, מה שהרבי מדבר בנושא הזה, בליקוטי שיחות, חלק א', פרשת וישלח יוטט כיסלב. נקדים קודם כל, אנחנו צריכים להבין את אותה תקופה שיעקב שהה אצל עשיו. מה הוא עשה שם בעצם? זה לא כמו שנראה ממבט שטחי, שהוא הלך לשם רק כי הוא ברח, הוא חיפש מקום מקלט. אם זאת הייתה הבעיה, י"ד שנה הוא ישב בקרה שאומר נטמן, היה במקלט, בבייסמנט, בישיבת שם ועבר, ולא ידעו איפה הוא. אז אם כל הבעיה שלו להציל את עצמו מהרודף, היה נשאר שם, המחי יושב ולומד תורה כל החיים. גם לא רק לשם הנישואין, כי כמו שהנישואין של יצחק ורבקה היו צ'יק צ'אק, הביא מתנות, הביא את הקלה לפה ושלום, שזה צריך לשבת שם כל כך הרבה שנים, 22 שנה, אלא מוסבר בחסידות, הפלא הגדול הוא גם מה הוא עשה שם. כל היום מתעסק עם כבשים, עם מיזים, עם עקודים, נקודים, תלעים, מה הוא הפך להיות רפתן, רועה. בסדר, אם הוא רוצה שיעבוד משהו, יביא כמה שקלים, ייתן ללבן ויקדש את ביתו. מה הוא צריך להשקיע שם כל כך הרבה שנים להתעסק עם כאלה דברים נחותים, כבשים, פעימות? אז באמת בספרי הקבלה כתוב, כי בלי ההסבר הזה מאוד קשה להבין, ינקב אבינו בכיר שבאבות, וכמעט אין לו זמן ללמוד. רוב היום הוא יושב ועוסק בתורה. נדמה לי שיש אפילו בעיה של... אם הוא יישב ולמד, אז הוא לא שומר טוב, הוא מזלזל בשמירתו. אז איך הוא נכנס לכזה דבר של להשקיע את כל חייו בזה? אז מבואה בחסידות דבר מדהים. שבעצם מטרתו של יעקב שהוא הלך ללבן, זה הייתה שליחוס. מה הייתה השליחות? לברר ניצוצות מצון לבן שהוא סמל הקליפות, ולהוציא ממנו את הרכוש שלו, ולהפוך את זה לניצוצות דקדושה. קצת מזכיר לנו מה שלמדנו בשבועות הבאים, שאברהם יורד למצרים, לבירור ניצוצות. יצחק חופר בארות, לבירור ניצוצות. ויעקב אותו דבר. כל הצון האלה הם היו בעצם ניצוצות שבויים בידי הקליפות, והוא על ידי כל התחכומים שהוא עשה שם, הוציא אותם מתחת רשות הקליפה לבן, והעביר אותם לצד הקדושה. זה לוקח זמן. זה הרמז ותרי"ג מצוות שאמרתי, מה מחדש לו שהוא שמר תרי"ג מצוות? החידוש הוא, אם לבן גרתי, ושם בעומק הקליפות שמרתי תרי"ג מצוות, למה לא שמרת בבית בשביל לשמור מצוות, אתה לא צריך לשם. אבל כדי לברר את הניצוצות משם, זה לא בא סתם על ידי מקלות, וצריך להיות על ידי שמירת מצוות. על ידי שבלילה הוא ישב ואמר שיר המלויס, תהילים. על ידי ההכנות שהוא עשה בשבוע שעבר, שלמדנו, כל אחד שלמד את השיחות, איך שהוא עשה הכנות לשליחס. לא ליפול בבת אחת ללבן. ויפגע במקום, עשה תפילות, הקיף ראשו באבנים, מסביר הרבה, הוא סגר את הראש שלו, שלא ייכנסו לו ג'וקים לראש. לא פחד מחיות רעות, יגיד קריש, מאף חיה לא תיגש אליו. אבל שלא ייכנסו לו כל מיני שטויות לראש, שיכולים לגרום לו לירידה, הוא יגן על עצמו. הדיקופ פסגנץ, שהראש שלם, כל שאר חלקי הנפש כבר שלימים. אז זה כאילו מרמז לעשיו. הבירורים האלה לא הולכים בקלות. זה לוקח זמן. ואיחר עד עתה, עד שהוצאתי שם את כל הניצוצות, עד שהוא הגיע למסקנה שהשליחות נגמרה. מעניין. איך הוא הגיע למסקנה שהשליחות נגמרה? קודם כל הייתה לו התגלות מהקדוש ברוך הוא. גם מסופר בפרשה הזאת, רש"י מספר, כתוב, ותמו דבורה מנקת רבקה, איך היא הופיעה פתאום פה באמצע לבן? הרי הייתה באמת רבקה. אז הוא אומר שהיא הרי אמרה לו, עד שאני אשלח לקחת אותך, והיא שלחה את דבורה להגיד לו שאתה יכול כבר לחזור. אז הוא קיבל סימן שהשליחות נגמרה, וגם הקדוש ברוך הוא אמר לו, שוב אל ארץ אבותיך. שמעתי וורט יפה שגם מתאים לאויל המשליחוס, כשהוא קרא לנשותיו לשדה להתייעצות, האם לסיים את השליחות או לא, אז הוא אומר להם, רואה אנוכי פני אביכם, כי איננו אליי כתמול שלשום. לפשטות איך לומדים את זה? אני רואה שהוא זומם עליי רעות, זה מסוכן להישאר כאן. אז האוילום שואלים, עד עכשיו הוא היה כזה מותק? הוא כל הזמן עשה לו צרות, הציק לו, רימה אותו, החליף את מזכורתו. רק עכשיו הוא רואה שאין פני אביו כתמול שלשום, אפשר לחשוב שתמול שלשום היה הרבה יותר טוב? אז אני לא זוכר מי אומר את זה, אבל זה רעיון חזק מאוד. הוא אומר, כשהוא ירד לשליחס, איכשהו נפגש עם לבן, יעקב הוא אמס, תיתן אמס ליעקב, שהוא רואה פרצוף כמו לבן, הוא פשוט רואה את התרמית על פניו, הוא לא יכול לסבול אותו, הוא לא יכול היה להסתכל על השבר שלו, סיגבל זהר שבר להסתכל על השבר. אבל יש כזה דבר שקורה כשתומים יוצא לשליחס, בהתחלה הוא כל כך תמים, שכל מה שקורה שם בסליחה זה ממש סבל בשבילו לראות אווירה כזאת, אטמוספירה כזאת. הוא הולך שם בקבול הסול, אבל זה סבל בשבילו. אבל קורה שאחרי הרבה שנים, יש מצב שנקרא, התאקלמתי. זה כבר לא נראה כל כך נורא. יעקב אבינו ירחש לפתע, הנה פני אביכם אינו אליי כתמול שלשום. בעבר הייתי מסתכל עליו בסלידה. פתאום אני מרגיש שאני לא כל כך סולד ממנו. הוא נראה פיינר מנץ', נראה לבן יותר מה ששחור. אופה, אומר, אם זה מתחיל להיות נחמד, סימן שהגענו לשיא וצריכים לעבור לשליחות אחרת אולי. אז הוא סיים את השליחות. עכשיו, זה הקשר גם מה שהרבי שאל, זה הרבי עונה, מה הקשר בין גרתי במובן של גירות לתרי"ג מצוות שאמרתי? כי כדי להגיע למצב שגם בתוך הגלות ובתוך החושך הזה, ובתוך הסביבה הרעה, אני לא יושפע, ואני אשמור על המצוות בהקפדה, זה רק אם אני מרגיש את עצמי שם גר. אם התחלתי להתאזרח, אז אני כבר מושפע מהסביבה. הרבי מביא סיפור, התמצית שלו, כולם מכירים את הסיפור, שהבעל שם טוב שהלך פעם אחד מהשירים שלו לבקר את אחד מתלמידיו, והוא בא לשם, הוא היה מלמד אותו תלמיד, והוא ראה עניות נוראית. הוא הבין שלוקסוס הוא לא צריך, אבל כזו עניות, איך אפשר בכלל? אז הוא העיז לשאול אותו, איך אתה יכול לחיות ככה? אז הוא אומר לו, ואתה היית בדרך, איפה ישנת? בווילה? אז הוא אומר, תראה, בדרך אפשר לישון גם על מיטת סוכנות עם שרפרף מעץ. זה בדרך, נו, אבל אתה רואה אליי הביתה? כיסא, שולחון ומנוירו בשיא הלוקסוס. אז הוא אומר לו, אתה צודק, גם אני כך. תבוא אליי הביתה, בוא אליי מהעליון, תראה מה יש לי שם. פה זה בדרך, לא משנה. אז אם מישהו מרגיש כל הזמן שהוא בדרך, הוא גרתי, אז הוא לא מתאקלם שם, והוא מצליח לשרוד, תרי"ג מצוות שאמרתי, ולברר את הניצוצות, זה הכי חשוב. הוא יצא איתם, חזר איתם, מכל אשר להבין הוא עשה את כל הכבוד הזה. עד כאן זה השליחות שהייתה לו. עכשיו, לאור ההקדמה הזאת, הרבי מביא את הטוירו אויר של פרשת השבוע, החסידי של פרשי. בואו נקרא קצת בפנים. אומר אלתר רבי, ולכן ציווה אותם, יעקב ציווה את המלאכים שהוא שלח אל עשיו, כה תאמרו לאדוני לעשיו, מה המסר שאתה הולך להגיד לו? עם לבן גרתי. ויהי לי שור וחמור. דהיינו שהודיעו שכבר נגמר ונשלם כל סדר התיקון של עולם האצילות. יעקב זה אצילות. הוא היה לו תיקונים לעשות. הוא עבד הרבה שנים על זה והשלים את זה. כי כל הבחינות והמדרגות שבעולם האצילות, בחינת שור וחמור, צון ועבד ושפחה, כולם נתבררו ונתקנו על ידי שם מה. שם מה זה השם של עולם האצילות. שם בן זה מעולם התוהו. אז מה בעצם הוא מסביר לו? זה לוקח זמן. לכן אני אקח לי כך הרבה זמן. ומה הפירוש ויהי לי שור וחמור? מסביר הרבה וגם התורה אומר את זה. הוא רימז לו, אני כבר הגעתי למשיח. מצידי, משיח כבר פה. שור זה רמז לבן יוסף, שנמשל לשור. ואילו חמור זה רמז למשיח בן דוד, שיבוא אני ורוכב על החמור. אז אצלי כבר יש את כל הבחינס. משיח ישן דו אצלי. אז מה אתה רוצה ממני, מעשיו? אז אומר הרבי, הוא היה בטוח שבמשך הזמן הארוך הזה, שהוא שהה שם אצל לבן, עשיו כבר חזר בתשובה. עשיו הזדכך גם הוא, ולעשיו יש עבודה אחרת לגמרי. הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, עשיו הוא תוהו. תוהו זה בעל תשובה, לא צדיק. תוהו זה ברן, זה עבד השם בכל מועדךו. אז הוא קיווה שאחרי כל האבידה שהוא עשה אצל לובון, אז עשיו גם כבר השתפר, ואז הוא בא ואומר לו, עשיו אחי, אני מצידי סיימתי את עבודת הבירורים. אז מה אתה רוצה להגיד לי? אפשר כבר ללכת לקראת משיח צדקנו? לקבל פני משיח צדקנו? בוא, נשאה ונלך. מה הייתה הבעיה? הוא מציע לו, ועולו מישים בארציון, מעניין מישים זה משיח בן יוסף, משיח בן דוד. ואל תשאלו לי למה הוא מזכיר את משיח בן יוסף, אם יש לו כבר משיח בן דוד, זה דרגה יותר גבוהה ממשיח בן יוסף. יש בכלל 208. אם היה לו רק משיח בן דוד, צריך להוסיף, לא מספיק. אבל אחרי שהוא אומר לו, בחמור, משיח, למה הוא צריך להקדים שויר שזה משיח בן יוסף? אולי יש לומר, כי כל חזרתו מהשליחות הראשונה שהסתיימה, הקדוש הוא חיכה עד שיוולד לו יוסף, שהוא סתנו של עשיו. הוא כאילו רומז לו, יש לי את יוסף, אל תעז להתחיל איתי. יוסף כבר יש אצלי. ונוסף על גיא, יש לו גם בן דובי, אז בוא נלך לגאולה, היה בטוח. אומר האדמו"ר הזקן בתורה, אבל קרה לו אכזבה. מה? וישובו המלאכים אל יעקב, המלאכים חוזרים ליענקי ובינו, והם אומרים לו, באנו אל אחיך אל עשיו, אתה קורא לו אחיך, האמת היא שהוא נשאר אותו עשיו, וגם הולך לקראתך, הוא לא הולך לקראת משיח, הוא הולך לקראתך. ו-400 איש עמו, והמגמה שלו היא תוקפנית, הוא מסוכן. פירוש, מתרגם את זה אדמו"ר הזקן לשפת החסידות, שוב אז המלוכים היא כך, שאם היות שמחמתך ראוי ונכון מאוד שיומשך אליך מבחינת המק יבדי טויו, מאחר שנמצא בך השלימות של התיקון, צריך קצת להסביר כאן. דיברנו בשיעור הקודם בקשר ליאנקי ואיסוף, טויו זה אורות גבוהים מאוד, רק כשהם נופלים למטה, הם משנים צורה, ומתגלמים לרע נמוך מאוד. אבל השורש שלהם מאוד גבוה. ובחסידות כתוב שהברכות שיענקב נתן, הוא חשב שנותן לאיסור, מטל השמיים ומשמע נאורץ, זה המשוכס מאוי לא מתויו. ולכן רבקה כל כך רצתה להשיג אותם. אבל כדי שיומשך על האודום, או עורב, מיועילי מסעתויו, צריך קודם לעשות כלי שהתיקון אצלו מושלם. אם באוירוס די תיקון, בכלים די תיקון, הוא ישלים את הכל כראוי, אז הוא זכאי שיומשך לו האוירוס די תיקון. אז הוא חשב שאחרי שהוא ישלים את הכלים די תיקון שלו, של הצילות, איפה? בבית לבן, על ידי בירור הניצוצות. אז עכשיו הוא כבר ראוי שאיסוב ימשיך לו מדרגתו, ככה זה השפה בתוירויר. הוא חשב שאיסוב, אחרי הבירור כבר, מילו בדרגה מאוד גבוהה, והוא יכול להמשיך לי מקיפים כאלה, שאני לבד לא יכול להשיג אותם. אז לכן הוא הציע את זה לאיסוב. בוא נלך לקראת משיח, נסתיים מעבידת הבירורים. אבל כשהם חזרו ואומרים לו, חשבת שהוא יכול להמשיך לך אורות. נכון, אתה את הכלים השלמת, אבל צריך מי שימשיך לך אותם. זה רק אחרי שהוא יהיה מבורר. במצבו הנוכחי, יכול להמשיך לך רק 400 איש בקליפס. אז הוא ממשיך, אומר אל תרבי, אבל מה לעשות שהמניע היא מצד איסור הוכיחו, שהוא עדיין למטה מבחינת השבירה, ולא נתברר עדיין. אתה אמנם סיימת את עבודת הבירור, אבל הוא עוד לא גמר להתברר. ואם כן, איך ישפיע לך משורשו המקיף דתוהו, מאחר שהוא בעצמו עדיין למטה? אז אבא, נסכם מה שהבנו מתוך השיחה בתמציתה, ומתוך הנקודה מספר תורה אור. הנקודה היא כזאת, ינקב אבינו חשב שנסתיים עבוד הסבירור, והרי ידוע שבזה תלויה כל הגאולה. אז אם נסתיים עבוד הסבירור, לא נותר לנו אלא ללכת לקבל פני משיח צדקנו. אבל הוא חשב שגם איסוב כבר התברר. אבל הוא התאכזב כשהוא ראה את המצב של איסו. דרך אגב, יש כאן רמז שלא כתוב בשיחה. איפה הוא עשה עבוד הסבירור עם ינקב? בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל. זה כמו שהרבי מדבר בשיחות, שהדור השביעי השלים את העבודה כמו הדור שנכנסו לארץ, שבטרם כניסתם לארץ הגיעו לעבר הירדן, הם גמרו את אבידס הבירורים שבמדבור, הממבייס מסויס במדבור, אבל הם עוד לא נכנסו לארץ. פה איסוב נמצא בארץ. זה בירור יותר קשה. מספרים בחוגי הקנאים הציונים, מספרים על אחד מגדולי ישראל, לא זוכר מי זה היה. סיפור נחמד, שהוא רצה לעלות לארץ. אבל הוא פחד שגם בארץ יבוא היצר אור, הוא רצה לבוא לארץ נקי. אז הוא תפס את היצר אור בקרנב ואמר לו, תשמע, אני הולך לעלות לארץ, אבל תזכור, אתה לא בא איתי. אני לא מרשה לך לבוא איתי. הוא אומר לו בהכנעה, אין בעיות, אני נשאר פה. עולה על הספינה, על הסיפון, הוא רואה פתאום את היצר אור לידו. השאלה אותו, מה זו איס? הרי סיכמנו. הוא אומר, מה אתה רוצה? עוד לא הגענו לארץ, לא? פה, אני עדיין מלווה אותך. בארץ אני כבר לא... איסו מגיעים בסוף לחוף, הוא יורד ביפו, מנשק את אדמת ארץ ישראל, הוא קם, הורד היצר אור לידו. אמר לו, מה זה? הבטחת לי, שאתה לארץ אתה לא נכנס. אומר, אני הבטחתי לך? זה השליחים שלי הבטיחו לך. פה אני בעצמי עובד כאן. בארץ ישראל, פה הקושי של ה... איפה שהקדוש היה, אז הקושי הכלי, אז הוא ראה ש... איסוב לא יסבר. עד כאן זה סיפור שהיה אז בזמן יעקב אבינו. ואם נרצה ללכת יותר רחוק, נגיד, זה גם סיפור שהיה בזמן שהרבי דיבר על נסתיימו עבוד הסבירורים. ממש אותו דבר. מה ההוראה האקטואלית של זה? זה לא כתוב בשיחה. אבל כשאנחנו היום יושבים ומתוועדים ומתבוננים בשיחה הזאת, אנחנו רואים השלכות אקטואליות שממש עוברות פה במסר של השיחה. גם היום אנחנו אחרי 22 בירורים. שם זה היה 22 שנה. אצלנו זה 2,200 שנה כבר. שאנחנו עוסקים בעבוד הסבירורי. ובדור האחרון, יעקב אבינו צדיק הדור, וגם נשמות ישראל שאימו עבדו בעבוד הסבירורי. שם זה היה י' ב' השבטים, ואימא אימאות. היום זה כל עם ישראל. אחרי כל העבוד של שני סגולוס, 2,000 שנות גלות. אחרי כל המבצועים של הרבי, עם כל הבירורי הניצוצות שבכל העולם, ובאמת, שמענו את הרבי מכריז, הסתיים עביד עשה בירורים, אפשר כבר ללכת למשיח. ואז אנשים עומדים ותמיהים, מה קרה? למה עדיין לא יבוא? הרי עשינו באמת את העבודה. זה לא שהיה נדמה לנו, באמת סיימנו את עביד עשה בירורים. כמו ששם ינקי ואבינו באמת סיים את העבודה שלו. אבל כנראה שיש שלבים בעבודה סביר אורן. בואו נראה. איפה האכזבה מתחילה להיות? שאנחנו מתחילים לתפוס למה עדיין לא הגיעה התוצאה של סתיים העבודה סביר אורן. שאנחנו שולחים שליחים לאיסוף. אומרים לנו, קדימה, הגענו לשלב הסופי, אפשר כבר בואו יחד נשלב ידיים ונצא לקראת משיח. למי אנחנו אומרים את זה? לאיסוף. מי זה איסוף בימינו? אז האמת היא שבתוך, אם נרצה לנתח את זה ותרגם את זה לשפה אקטואלית, אז יש שתי בחינות. של איסוף, שמאכזב אותנו. מה? כל השליחים של הרבי, עם המקורבים שלהם, עשו עבודה עצומה בכל שנות הנשיאות. זה כבר מעבר לכל מה שהדורות עשו, כן? זה בפיניש. וביררו בירורים, משהו מדהים. אבל עכשיו שאנחנו באים לסחוף את כל העם, אז יש חלק מהעם, שהוא גם יהודי, גם איסוב היה יהודי, אבל זה יהודי כזה שרחוק מתורה ומצוות. הוא אפילו הולך עם 400 איש שמאלנים נגד המשיח ונגד משיחו ונגד השם ונגד הרבי. מה קרה? יש עוד יהודים שהם לא איתנו בקשר הזה. צריך למשוך אותם. אפשר להגיד, זה כמו קטר. מעניין, הרבי באחת השיחות בשנים הראשונות אמר משהו, הוא צחק על מדינת איטליה, שיש שם אי סדר כזה, אז הוא אמר שהיה שם מקרה שקטר משוכלל עמד, צפר צפירה, והמנוע בעוצמה רבה מסתער קדימה, והרכבת לא זזה. היי, מה קרה? כבר החיבור בין הקטר לקרונות לא שמו. אז יהודי יוצא קדימה לקראת משיח צדקנו, הוא צריך לשאול את עצמו, רגע, לקחת את עשיו איתך? מי זה עשיו? אותם יהודים שלא הגיעו עדיין לבית חב"ד. אותם יהודים שעדיין לא הצלחת להניח להם תפילין. אותם יהודים שעדיין מגלים התנגדות, אתה לא יכול ללכת לגאולה ולהשאיר אותם מאחורה, זה לא ילך. אז אני אסחוף את כולם. היית בטוח אמנם שכולם כבר על הגל, אבל אתה רואה שיש בעיה איתם. זה דבר ראשון. יש אבל עוד היבט. לו יצויר נגיד שהצלחנו כבר לא רק עם היהודים המסורתיים והתמימים, אלא גם עם אותם אתאיסטים קשיחים. גם להם יש נשמה. נגיד שהצלחנו גם איתם לסחוף. יש עוד בעיה שצריכים לשים לב. איסוף זה לא רק יהודי אחר שאיננו שומר תורה ומצוות, כפי שלמדנו בחסידות כל הזמן, ינקה ואיסוב, זה רמז לנפש אלוקית ונפש הבאמית. יש בירורים שהם נעשים על ידי הנפש אלוקית, והיא עושה אותם בשלימות. אבל אז נשאלת השאלה, יש בתוכך גם איסוב, הנפש הבאמית, זה יכול להיות אצל יהודי חרדי, שתרייג מצוות שמרתי. 22 שנה, 2200 שנה, שמר תורה מצוות, באופן מפואר, סירוס נפש. אבל מה עם הבעמית שלך? דרך אגב, זה אחד החידושים המופלאים של תורת חב"ד. כי כל החסידויות באו להלהיב את הנפש, לא רק לקיים טכנית, תפילין ומזוזה ושופר ולולב, אלא לקיים אותם בהתלהבוס. אבל מי שלמד חסידות חב"ד, יודע שהתלהבוס יש נפש אלוקית, מה שקוראים אבי מסותרס, אבי טיביס, היא חזקה, היא יכולה להסעיר אותך, לקיים את כל התרי"ג מצוות שאמרתי. קולס פתאום מתעורר מישהו ושאלה, רק רגע, מה קורה עם הנפש הבאמיס שבקיר בך? חוץ מאלה מבחוץ שעדיין לא סחפנו, הנפש הבאמית שלך, סחפת אותה בתוך האבידה? היא גם שותפה? או שהיא שוכנת שם, אפילו אם היא לא מפריעה, שוכנת שם כמו כלבלב ליד בית הכנסת, שבעליו נכנס לבית הכנסת וקשר אותו למעקה. והוא מחכה עד שתגמור את התפילה שלך ואת ההסבונות שלך, ועכשיו הוא אומר, נו, מגיע את הבסחפ מקאי, אני גם פה. אז באמת עשית בירורים, הנחת תפילין, אחת תפילין זה דבר חפצה, לא רק עליך, גם על הזולה. עשית בית חב"ד, הרמת כל מיני פרויקטים, הכל טוב יפה, אבל מה עם הנפש הבאמת שבתוכך? היא לא עומדת שם בצד ואדישה מכל העסק? אז אם כך את עשיו הפנימי, עוד לא הצלחת לסחוף. וואו, אז פה מתחיל הסיפור. אז מה עושים? לא שכלום לא קרה. לא, רואים את הבירור, היא מסתיימה. ועכשיו צריכים להתחיל שלב הבא. זאת אומרת, יש שלבים בעבודת הבירורים. ומה השלב הבא? עד אבוא אל אדוני סעירה. מי שיעיין בירה, שיראה, הוא הבטיח לו, אמר, אני לא יכול ללכת מהר, בגלל שיש לי בעלי חיים וילדים קטנים, וברות. תלך, אל תחכה לי מותק. אני אבוא אליך כבר לסעיר, ואז נעלה מושיעים בהר ציון. נו, הוא הלך, הוא אומר, הוא יבוא אחריי. לקח את 400 הפרשים שלו, ודהר לעיר הבירה שלו. ואנחנו אחריו. אבל כאן הוא אומר את נעלה לאיתי, ברגל המלאכה, יש הרבה עבודה. כדי שאיסוב יתברר, זאת אומרת, כדי שלא יישאר, לא תישאר פרסו, שכל היהודים, גם אלה שלא רצו לצאת, גם אלה שלא נימולו, גם הם יהיו שותפים לרצון לגאולה. כדי שגם האיסוב הפנימי שלי יהיה שותף, זה עבודה אינטנסיבית, קשה, לאיטי. תזכרו, בעולם המודרני אפשר, יש שני, מי שמבין בבישולים, יש בישול של טבח מקצועי, הוא לוקח סיר עם תחתית כבדה, מבשל את הבשר 3 שעות, קוראים לזה בישול עמוק. לוקח הרבה זמן. אפשר גם להכניס למיקרוגל, ותוך כמה דקות זה נהיה, אבל זה לא אותו טעם. לא הולך פה חפלאפ. אם סיימנו כבר את עבודת הבירורים מפן אחד, הפן של הניצוצס, בדבורים הגשמי, אבל מה עם אותם שלא הצטרפו? ומה עם הנפש שעדיין לא הצטרפה? זה צריכים להבין שאנחנו ממשיכים ללכת, ואנחנו בטוחים שנגיע, אבל זה ייקח את השלבים האיטיים שאנחנו צריכים להתכונן להם היטב. עכשיו בואו נראה מה העניק ליעקב את הביטחון לעתיד הזה שבסוף נגיע במהרה לביאת המשיח. ולא תהיינה הפרעות שיעצרו חלילה את התהליך. פה אני הולך להגיד לכם דבר שלא ראיתי אותו כתוב בשיחות, אבל בהתוועדויות שהיינו מתוועדים ביותת כיסלב, עלה הרעיון הזה. בואו נראה מה כתוב הלאה. אתם תראו את זה בדף שמצורף להרצאה. אפשר להוריד אותו. אחרי שהוא הבין שעשיו בא נגדו למלחמה, והמצב מסוכן, אז הוא פיצל את כל הקבוצה שלו לשתי מחנות, ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. העביר אותם מעבר לנהר. ויקחם ויעבירם את הנחל. ויעבר את כל אשר לו. בפשטות הוא העביר אותו את הנחל כדי שיהיה מכשול ימי. יותר קשה להסתער כשיש נחל באמצע, אז הוא הקים חיץ של מים. מה הוא עושה אחר כך? אומר רש"י שם שהוא העביר את כולם, הוא עמד בנחל, כמו גשר, לכן קוראים לזה גשר בנות יעקב, והוא העביר אותם, רחל, לאה, בלהה, זלפה, השבטים, עבדים וכו'. אחרי כל המעבר הזה שהעביר את כולם אחד אחד, כתוב שם, ויוותר יעקב לבדו. בסוף התהליך, הוא נשאר על שפת הנחל לבדו. מיד נשאלת השאלה, איך זה הגיע למצב שהוא נשאר לבדו? הרי אם יש שם עוד מישהו להעביר אותו, אז הוא עובר לגדה השנייה ולוקח איתו את המישהו, אז הוא לא לבדו. ואם בגדה השנייה אין כבר את מי להעביר, אז הוא לא יעבור לשם סתם לבדו, למה הוא עובר שם? שאלה פשוטה. אז רש"י אומר בשם חז"ל, נשתייר על פקים קטנים. פתאום נזכר שהוא שכח שם כמה קליש לך, כמה כוסיות לחיים שכח, חבל עליהן. אז הוא חזר. בעולם הלא חסידי, מאוד מתלהבים מזה. תראה מה זה צדיק. אפילו כוסות חד פעמים, אין אצלו לוותר. כל דבר יש לו ערך. אז הוא... בואו תראו. אם זה לא היה מצב מסוכן, ומישהו לא רוצה לוותר בלטשחיס, אפילו על פרוטה, זה באמת מדנה, למה להפקיר סתם כוסיות? קח אותה. אבל בואו נעשה לדמיין מה קורה שם. הרי ויירא ינקב מאוד. הוא נכנס ללחץ, ולכן הוא עשה ויחץ. ובאים פה 400 איש, כולם חיזבאללה. חושך, לילה. מאחורי כל שיח עלול להתחבא איזה מחבל. אז אם נגיד שהוא היה שוכח, אוי, איפה בנימין כן? שכחתי אותו שם. בשביל זה כדאי להסתכן אפילו במערב של מחבלים, העיקר להציל אותו. סירוס נפש. אבל אם הוא העביר את כולם, זה בסדר, אז יש פחים, אתה יודע מה? אל תפקיר אותם. חכה למחר, ווס ברנד. וכי היה לו חשש שאולי איסוב יחמוד את הפחים קטנים ויגנוב אותם. צריך את הכל שלך, את הכוסיות שלך. מה הטעם להסתכן על זה? עוד שאלה עלתה לי. לפי מה שכתוב בחסידות, זה שתקף אותו היה מלאך, שרו של עשיו. באמת, הפחד מתקיפה היה מה לפחד. הנה, מישהו תקף אותו. שרו של עשיו זה לא סתם איזה מחבל טיפש. זה שטן בכבודו בעצמו. יש כלל, מאויביי תחכי מיני. מה שהשטן רואה שמאוד מאוד חשוב, על זה הוא נלחם. אני חושב שהיה יותר ראוי לשטן, אם הוא רוצה באמת לנקום ביעקב, אם הוא היה בא באמצע הלילה וחוטף את אחת מנשותיו, או את אחד מהשבטים ובורח איתם, זה היה סכין בליבו של יעקב. זה הייתה נקמה עסיסית. והנה אני רואה דבר פלא. יעקב עומד מעביר את האימהות שהן יסוד עם ישראל. המשחית הזה, השטן, אדיש. לא אכפת לו, לא מפריע. הולך מעביר עכשיו את נכדים שלו, השבטים, לא אכפת לו. אפילו יוסף לא אכפת לו, לא בנימין, אף אחד לא אכפת. תעביר מה שאתה רוצה. פתאום כשהוא בא להעביר את הפחים הקטנים, פה פתאום מתפרץ השטן ממחבואו, והוא בא לעצור בנו. פילב לא אוהב. בא לדוברו. אם על זה הוא החליט שהוא נלחם, משמע שבעיני השטן, הפחים קטנים האלו דברים מאוד חשובים, שמוכן להיאבק על זה. הוא לא מוכן לתת ליעקב להעביר את זה. מה המונח פה? מה הסוד שיש? הלב דרי בשלח. נפל לי איזה רעיון כזה. מתי קוראים פרשת וישלח? סמיכות ליוטט כיסלב. חודש כיסלב. כשהוא מתחיל לדבר על פחים קטנים, מה פתאום מדבר על פחים קטנים? מה זה מזכיר לנו? פחים קטנים, פחים קטנים. פח קוטון של שמן. מה זה פחים? לא של רבים? פח קוטון של שמן חשמונאים בחנוכה? ופח שמן של פנימיות התורה יוטט כיסלב. שמן. שמן לפעמים בחסידות זה מסירות נפש, זה מתבטא בחנוכה. גילוי כוח המסירות נפש, למרות החושך היווני. ופח שמן של החסידות מבטא את הפנימיוס הטוירו, שהיא מעוררת את החי היחיד שבנשמה. הוא ידע. הוא הסתכל לא כמו ש... כשמסתכלים בסיפור כפשוטו, אז גם המלאך הסתכל כפשוטו. מה קורה עכשיו? איך עושים לה... אבל המלאך הסתכל במבט עתידי עד ביאת המשיח. והוא ראה דבר מעניין. הוא ראה שהדבר היחידי, עכשיו אנחנו לפני עלות השחר. הוא בא אליו, בעלות השחר. עלות השחר זה מראה את העקבתא דעקבתא דמשיחא. אז הוא אמר לעצמו, איך אני גורם שיעקב לא ישרוד בקשיים של הגלות? פתאום הוא רואה שיש לו כאן, הוא הולך לקחת את מה? את הדבר שיחזיק אותו במסירות נפש מתמדת. מה זה? כוח המסירות נפש שבנשומה, וכוח הפנימיוס והשמן שבתוירו. אם יהיה לו את זה, הלך עליי, אומר השטן. אני חייב להקיב אותו. עכשיו אני מבין למה על זה הוא התנפל. אפילו שיש האימהות והשבטים, הוא עדיין חשב שברבות הזמן, בחושך האפל, יבוא יום, ככה הוא תכנן, יבוא יום, או יותר נכון להגיד, יבוא לילה של גלות, של חושר, שאז זה יגרום ליעקב ולעמו להתבולל ולא להישרד. מה אז יחזיק אותם? רק הפחים קטנים האלה. פח קטן שמן של יוטט כיסלב, ופח קטן של שמן חשמונאי. ולכן יעקב הסתכן שלקחת את זה ולא לתת לה סטראחה לגנוב לו את זה. פתאום מקבל סיפור חדש כל הפרשה. פתאום אני יודע מה נותן לנו את הכוחות אחרי כל כך הרבה נסתיימה רבידס הבירורים ועוד פעם נסתיימה ועוד שלב. איך אנחנו ממשיכים ללא רטע? כי יש לנו את שני הפחים קטנים האלה. בסוף הוא לא הצליח לקחת את הפחים קטנים. אבל הוא לא מתייאש. הוא אומר לעצמו, אני חייב לפגוע בו. עכשיו תראו, המלך השטן יודע מה זה ינקי. ינקי זה לא רק רבי ינקי ברבי יצחוק שהיה אז. ינקי זה כל עם ישראל נקרא ינקי. ינקב הוא מהאבות ועד ביאס המשיח, מהיוד ועד העקב. אז הוא הבין לבד שבדורות שהם הראש של ינקב, התנועים, הנביאים, בהם הוא לא יוכל לפגוע, לא יעזור רק לו. הלב של ינקב, הדורות של הראשונים, הצדיקים, הוא לא יוכל לפגוע בכלל, אין לו סיכוי. מה אבל להתנחם אותו סתרא אחרא? אולי בסוף, בכף ירך ינקב, בעקבת דמשיחה, אולי שם אני אצליח לפגוע בו. ומה שם יציל אותו, אומר ינקב, הפחים קטנים. אחרי הוא נאבק על זה, לא לתת את זה סתרא. אבל בכל זאת הוא קצת פגע בו. מה הוא קצת פגע בו? צד אחד הוא הודה לו שהוא ניצח אותו, כי הוא אומר לו, לא יעקב יקרא עוד שמך, שהכל אתה עושה במכינס איקבסה והקיבאים, כי עם ישראל, מה זה ישראל? כי שרית, ניצחת, עם אלוקים ועם אנושים, בתוכל, לשניהם. אז אלוקים בפשט אומרים, זה המלאך. אפשר גם לפרש על פי חסידס, שתי מטרות יש לתורת החסידס. א', לנצח את הנפש הבאמיס, שהיא באה משם אלוקים. הנשום איזה שם הוויה. זה ינקב אבינו בעצמו. שרית עם אלוקים, עם ההלם והסתר של שם אלוקים, שזה הנפש הבאמיס, הצלחת לגבור עליה. ועם הנוש עם הפירוש, עם החבר'ה של הסביבה. יש אחד שאת הנפש הבאמת שלו הוא מנצח, כשהוא בא לחבר'ה, כשהוא בא לאופנה, כשהוא בא למה שקורה באנושות הכללית, קשה לו נגד זה. אתה ניצחת גם את הנפש הבאמת הפנימית שלך, וגם עם הנושים בתוך. ורמז לזה אפשר לראות, אנחנו אומרים בפסוק די זמרה, לפני ויבור דוד, כל הנשומת הללויו, הללויו. כל הנשומת הללויו, הללויו. כמו פעמיים? בתהילים לא כתוב פעמיים. אז אותו דבר, להגיד פעמיים. אולי אפשר לומר שזה נוסחה חשובה לשלוחים. אנחנו היינו רוצים שכל הנשומת הללויו, הללויו. מה פירוש? כל נשמות ישראל בעולם. בכל תפוצות ישראל, כולם יהללו כאן. זה המגמה שלנו. אז אומרים לו, רגע, אבל לפני שכל הנשמה, במובן המרחב, אז צריך להיות כל הנשומה שלך, דיגנצי נשומה, לא רק החיצוני שלך. אם אתה תעבוד את השם לא רק עם הידיים, גם עם הלב, גם עם המוח, כל הנשומה שלך תהיה, אז גם כל הנשומה של הסביבה אתה תוכל לנצח. אבל בכל זאת הוא פגע בו קצת. ואני אסיים בחיוך. איפה הוא פגע בו? הוא נגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב. זאת אומרת, קיבל נקע. אני, למה לא נתן לו סנוקרת באף? למה לא הכשיל אותו והפיל אותו? מה פתאום דווקא? בכף ירח יעקב. טוב, בפשט שם זה גיד אנוש, אבל ווסטר גזוך דוד, מה הוא חיפש שם? מה זה יעזור לו דווקא זה? אז מצאתי דבר מוזר. על המילים, על כף ירח יעקב, אומר רשי, פולפה בלאז. בארמית קוראים למקום הזה, אומר יש כף של הירח, ועליו יש בשר עגול, וזה נראה. מה אני צריך את כל התיאור הזה? מפחיד. אנחנו רואים שבעקב, בעקבת דמשיחא, אחרי שיש לנו את שני הפחים קטנים, יש לנו אותם, שמן חשמונאי, שמן של החסידס, עדיין הוא הצליח לקעקע איפשהו. איפה? כף ירח יעקב, תראו, פה. מה יש פה על פולפה זה נשמע כמו פלאפון. הסמארטפון שהוא תקע לנו פה. הוא אומר, זה יביא לי את הניצחון על ינקיף. אז צריכים להיזהר, לרפא את המקום הזה. שלא יחרב, שיהיה ותזרח להשמש. ואז יהיה לנו גם את הפח קטן של שמן חשמונוי, וגם את הפח קטן של שמן יוטס קיסלב, ואז נוכל לנצח את היצר על ידי המירס, שני פחים קטנים, לחיים, לחיים. נזכה, קרוב ממש, ארנטנסן, בגאולה השלמה, עם כל הבירורים שביררנו, עם כל המבצועים שהרבי הביא לנו, עם כל ההכנות שעד הרגע האחרון, נותר לנו רק לחבר את האיסוב הכללי, את האיסוב הפרטי, לרתום אותם לרכבת של הגאולה, ואז יהיה ובא לציון גואל, ועוד לפני יוטס קיסלב נלך לגאולה האמיתית והשלמה, ובחנוכה כבר נחגוג בבית המקדש השלישי. חיים לחיים.